בוקר טוב. פרק ח' פסקה ה'. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוהית שהוא חש בעצמו, שאינו שובר את צמאונו הגדול, ומצער זה כל איבריו משתברים תמיד מרוב כליון נפש, ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם, זהו ממש צער השכינה, שתוכן החיים של כל העולמים כולם הומה אל השלמות האלוהית העליונה שתתגלה בהם. וההתגלות הזאת בהרחבתה ותענוגיה מותנה היא שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם וכל הכישרון והמעשה הטוב וההדור התלוי בו. על כן משתוקקים הם הצדיקים לתשובת הכלל תדיר, ובתוכיות לבבם רודפים הם לזכות לחייביה, כמן דרדף בתר חיה, חייה. כי באמת הוא חיינו וחיי כל העולמים. טוב, אז יש לנו פה צוהר קצת לעולם הפנימי, ההרגשות של אנשים צדיקים. איפה הם נמצאים בעולמם הפנימי? הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוהית שהוא חש בעצמו, שאינו שובר את צמאונו הגדול, ומצער זה כל איבריו משתברים תמיד מרוב כליון נפש ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם. הצדיק הוא מרגיש בעצמו צער גדול. הוא מרגיש שלא טוב לו. על מה? על מיעוט הדבקות האלוהית שהוא חש בעצמו. דבקות אלוהית, פשוטו כמשמעו, להיות דבק באלוקים. מה זה להיות דבק באלוקים? להיות דבק באלוקים זה שכל מערכת המושגים שלי דעותיי, שאיפותיי, מידותיי, מעשיי, כל מה שהאישיות שלי מרכיבה. דבקות באלוקים זה שמה שמתגלה בי בסובייקט שלי דבק באלוקים. דבק בשורש החיים המוחלט, דבק באלוקים, זה הכלליות והנצחיות, זה האלוקים, הנקודה הכללית, הנצחית. דבקות באלוקים זה שהערכים שלי הפרטיים, כי החוכמה שלי היא פרטית לעומת החוכמה האלוקית, והצדק שלי הוא פרטי לעומת הצדק האלוהי. הדבקות זה שבאמת יש התמלאות מוחלטת משורש החיים האלוהי. זה הדבקות. מישהו באמת צדיק, אז הוא תמיד יהיה בצער. בצער גדול, שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוהית. כי לעולם, לעולם, יהיה פער בין עולם המומשג שלי, מה שמושג לי, מה שקונקרטי בנטיות הסובייקטיביות שלי, לבין השורש המוחלט של זה, שתמיד הוא מעבר למה שאני מכיל בעצמי. והצדיק, האנוונטן, כל מה שמעניין אותו זאת הדבקות באלוקים, כלומר, הצמאון להיבלע בשלמות. וכמה אפשר להיבלע בשלמות? בלי די. בלי סוף. אין סוף. כן.
מה שהרב קלנר כותב בקריטריונים, הכלליות משאפת, הכלליות מושגת. זה אותו עיקרון?
זה דומה, שמה זה נאמר בהקשר אחר. שמה זה נאמר בהקשר שיש תפיסת האמת מבחינה שאיפית. אבל שם מדובר על הקשר לאמת. האם אני עומד על האמת או לא עומד על האמת? האם אני אוחז בה או לא אוחז בה? מצד התביעה שמקוננת בכולנו, לדעת שאנחנו שייכים לאמת ולא לאיזשהו שקר. אז שם זה בהקשר ההוא. זה קצת דומה, שמה שנאמר פה, זה הכוונה אולי התביעה השאיפית הזו. בסדר? אבל פה הנושא זה הרצון להיבלע, להיבלע בים השלמות. זו הדבקות האלוהית. מי לא רוצה להיות דבק באלוקים? רק מי שלא שם לב לזה, ומושגיו הולכים ונעשים אחורים כתוצאה מגסות של עולם חומרי מאוד מאוד גס. אז מה מעניין אותי? מעניין אותי הרוחה שלי והפידבקים שאני מקבל מהחברה. אבל בעומק העניין, אין אחד שאין לו תביעה לדבקות באלוקים. כי זה תביעה לדבקות בשלמות. רק הצדיק זה הכרתי אצלו. זה מה שמעסיק אצלו את המחשבות כל היום. עד כמה הוא מאייך, נשון איכות, את כל האיכויות הקיימות אצלו כבר. וזה הצימאון שלו. והצימאון הזה, בפסקה שלנו, ההקשר שלו זה צער. תדעו לכם שבמקומות אחרים, רבים, הרב יכתוב, שהצימאון הזה הוא מקור הצער והוא מקור התענוג. ככה זה, מורכב. המציאות היא מורכבת. גם אם אתה שואל מה הביצה ומה התרנגולת, אז זו שאלה מאוד יפה מבחינה לוגית, אבל בסוף יש לנו במציאות גם ביצה, גם תרנגולת, וזה לא משנה איך נפתור את החידה, מה קדם למה. כי המציאות מורכבת. אז גם פה, הדגש בפסקה שלנו שהצימאון הזה הוא הצער, אבל דעו לכם שבמקומות אחרים הרב כותב שהצער הזה זה העונג הכי גדול שלהם. מצד אחד צימאון והרגשה שכל מה שיש אינו שווה לי, ומצד שני עצם התביעה למה ששלם יותר, וההרגשה שאני נשברים איבריי בלי זה, זה סיבה לקורת רוח אמיתית. כי אני מבקש להיות דבק באלוקים. כי אני מתדבק, הולך ומתדבק באלוקים. כן.
אני חושב, הרב, רוצים להגיד שאין השווה לסבונה גדול, בגלל שזה מה שהרב רוצה להדגיש, שבגלל זה הוא מרגיש את זה.
הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוהית שהוא חש בעצמו, שאינו שובר את צימאונו הגדול. כן, הצימאון הזה הוא לא... אין רוויה לצימאון הזה, וזה צער, אנחנו צמאים. יש בנו צימאון, לא, בנו בשורש, ובצדיקים זה מה שתודעתם הגלויה, הקונקרטית, ההכרתית, זה מה שיש בה. הם רוצים להיבלע בשלמות האלוקית, בשלמות המוחלטת, והם צמאים לזה, וזה כואב. מצער זה כל איבריו משתברים תמיד. הוא חש תחושה של שברון איברים. סוג של כבדות כזו שיש על החיים. מרוב כיליון נפש. כיליון, כיליון. ואולי כיליון, כשיש כיליון כמו כליה, זה בגלל שיש כמו נחשפה וגם קלטה נפשי. הגעגוע הבלתי פוסק. אל השלמות האלוקית היא יוצרת הרגשת כליה ביחס למצב שעוד לא הגיע לשם. ואין לו מנוחה. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, שנאמר הלכו מחיל אל חיל, אל אלוהים יראה בציון. הסיבה שאין מנוחה זה כי צדיקים הולכים מחיל אל חיל. הם אף פעם לא מרוצים ממדרגתם האקטואלית. אף פעם. אז יש פה מקום לפתוח את הדיון ולהגיד, אז מה, אנחנו בסיזיפי, בסיזיפיות עסקינן? להיות עובד השם זה להיות סיזיפי, זה להיות עולה במעלות המדרגות עד אין קץ, כשזו הנקודה פשוט לעלות? לא, זה לא. למה? מפני שבלעלות, אז תמיד מקננת התביעה, מתי נגיע אל השלב שבו צריך להפסיק, אפשר להפסיק לעלות. כי אני מעוניין בתכלית. ולכן, כשאתה מעוניין בתכלית, שהיא השלב שאחרי העלייה, ואומרים לך, מה שאתה תעשה זה רק לעלות במדרגות, אז זה באמת סיבה טובה לתסכול. אבל האמונה והדבקות באלוקים, אמונה ודבקות באלוקים, אגב, זה מילים מאוד מאוד דומות. פעמים אתם תראו שכתוב, אהבה היא רק דבקות, ופעמים אתם תראו שיהיה כתוב אהבה יראה אמונה. זה מאוד דומה. למה זה שונה בדבקות באלוקים? כי דבקות באלוקים, אנחנו מעולם לא רק שלא אומרים, זה פשוט שלא אומרים, כי איך שכל יוכל להגות רעיון כזה אווילי שיש נקודת מקסימום שאליה עולים במדרגות השלמות? זה, תגידו טוב, אבל זה בשכל, מה קורה עם ההרגשה? אז באמת מי שיעמיק לחוש את ההרגשות הפנימיות של תביעותיה של הנשמה, היא מעולם לא מבקשת להגיע אל המקום שבו מפסיקים לעלות. עיקר הבקשה שלה זאת ההשתלמות. ולך... מה?
למה יש צער?
לכן אמרתי...
אתה לא רוצה להגיע, זאת אומרת, אתה בסך הכל עושה את מה שאתה...
תראה. התביעה היא ההשתלמות. ובהשתלמות ודאי יש תמיד את המדרגה הבאה, ואת זו שאחרי אחריה, ואחרי אחריה. אבל למה זה גם יסב עונג? ולמה ישמח לב מבקשי השם? הלא ישמח לב מוצאי השם, אבא בא אלה למימה. מה זה מבקשי השם? אני לא שמח כשאני מבקש את הדבר שעבד לי, אני שמח כשאני מוצא אותו. הנקודה היא כשהתחליט שאפשר לשים על המפתח שעבד לי את היד ולהגיד מצאתי את המפתח. אבל ביחס לדבקות באלוקים, אין דבקות באלוקים מומשגת, שזהו, שתפסנו אותה ביד. יש מהלך בלתי פוסק, הליכה מחיל אל חיל. לכו בנים, שמעו לי, יראת השם על עמדכם. לכו, 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 לכו. אל השמיים ששם, שם, 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 שם רחוק. למה זה מסב צער? כי ברור, אני רוצה את המדרגה הבאה. ולמה זה מסב עונג? כי אני על הציר, על הציר של ההשתלמות. טוב, סגור סוגריים, בפסקה שלנו הדגש הוא על הצער. הצער שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוהית שהוא חש בעצמו, על מיעוט ההכללות של כל האיכויות שלו, אל שורשם המוחלט, זה מצייר את כל איבריו שמשתברים תמיד מרוב כליון נפש, ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם. טוב, עד כאן לא הנושא של הפסקה. מה כן? שכל מה שאמרנו עכשיו, זהו ממש צער השכינה. שתוכן החיים של כל העולמים כולם, הומה אל השלמות האלוהית העליונה שתתגלה בהם. יש מושג כזה שנקרא צער השכינה. השכינה שרויה בצער. מה הכוונה? תוכן החיים של כל העולמים, כולם, יש עולמים ועולמי עולמים, מערכות חוקים שונות ומשונות, לאלפים ולרבבות. כל העולם על כל מערכותיו וכל הסדרים הראשיים והמשניים שיש בו, כל העולמים הללו, יש להם איזשהו תוכן פנימי, איזשהו יסוד קבוע שעל בסיסו הם צריכים להופיע את עצמם. כל המציאות היא צריכה להופיע את ערכה האמיתי שלה. תוכן החיים של כל העולמים כולם הוא עומד לשלמות האלוהית העליונה. המציאות כולה היא, יש לה תביעה. תלחש לי סוד ההוויה, החיים לי יש. המציאות כולה היא כמו ישות שתובעת, תובעת את מה? תובעת את השלמות האלוהית העליונה. המציאות תתגלה ברוב שלמותה כשהשלמות האלוהית העליונה תתגלה בה. לדוגמה, אחד מדוגמה אחת לזה שהחיים שבעולמים כולם עדיין לא מופיע את השלמות האלוהית העליונה. שמעתם על זה שיש חולי בעולם? חולי, קורונה וכדומה ועוד. שמעתם על זה? זה קצת פגום, לא? זה קצת חיסרון. שמעתם על זה, אני יודע. שמעתם על זה שלוקח ללדת 9 חודשים? וזה בצער? מה דעתכם על מצב שבו עתידה אישה שתלד בכל יום? ואם יש על זה קושיות, בסדר, אני מוכן לשמוע. אבל המציאות היא חסרה. ובעומק הרוח הפנימית של רוח החיים, שמרחפת על פני המים, יש תביעה להתעלות, להתעלות. ותראו, מה שאני אומר עכשיו, זה לא תיאוריה שלי. קחו את המציאות בכמה, ב13.5 מיליארד שנים האחרונות שלה, ב5,700 שנים האחרונות שלה, איך שתרצו. תראו איך היא מתפתחת. תראו איך היא מתעדנת. תראו איך היא הולכת ומשתדרגת. בכל המימדים, החומריים, ביולוגיים, בוטניים, זואולוגיים, פסיכולוגיים וגם רוחניים. טוב, יש לה עוד הרבה לאן להתקדם, אבל היא הולכת ומתפתחת, והיא תובעת את זה. מהו צער השכינה? צער השכינה זה שיש צימאון להיבלה בשלמות, והמציאות עדיין למטה למטה. הערכים הסובייקטיביים של המציאות, כמו שהיא כרגע, זה חסר, זה ריק. וזה צער, המציאות כולה שרויה בצער. יוצא שהצדיק והשכינה, השכינה והצדיק, הם תמיד באותו מצב. בצער על החיץ שיש בין החיים לבין השלמות האלוהית, שהיא לא זורמת ושוטפת ובולעת את המציאות כולה. שמה שממלא את התודעה של האדם או של המציאות כאדם גדול, זה לא רק הדבקות באלוקים. וכל מיני מחיצות של ברזל נפסקו בין האדם לבין אביו שבשמיים. ועניינים זרים ממלאים את התודעה ואת הרוח ואת הנפש. וההתגלות הזאת של השלמות האלוהית העליונה שעתידה להתגלות בהרחבתה ותענוגיה, כדי שבאמת השלמות האלוהית תופיע בעולם והמציאות היא תקבל את חותם קרבת האלוקים שלה, דהיינו הכל יתעלה אל מושגיו היותר מעולים כמו שהם בדבקות באלוקים, מותנה היא שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם וכל כישרון המעשה והטוב והדר התלוי בו. כדי שהמציאות תתעלה, מה המפתח הראשי לכך שהמציאות היא תתעלה? שכלול הרצון החופשי של בני אדם. באמת מה שקובע את עלייתה או חלילה מורדה של המציאות, של מדרגת המציאות, זה איפה נמצאים בני האדם. כי האדם נזר הבריאה, יש בזה ויכוח גדול אם האדם הוא הבריאה המרכזית, אבל צריך לדעת להסביר את הוויכוח הזה בהזדמנות. בהקשר הזה נסביר, האדם הוא נזר הבריאה, הוא הבריאה המרכזית שסביבה הכל סובב. ומה באדם היא הנקודה המרכזית? אופיו הפנימי, הרצון שלו. האדם זה המרכז והרצון באדם זה המרכז של המרכז. וכדי שהכל יופיע באור השלמות, צריך שהשורש הראשי שבשבילו כל הבריאה נתהוותה יופיע בשלמות. מה זה? הרצון של בני אדם. ההתגלות האלוהית, כי מה זה, למה זה הרצון האלוהי, זה הנקודה המרכזית? כי מה זה קשר לאלוקים? קשר לאלוקים זה עניינים פלסטיים, מכניים. קשר לאלוקים זה הדבקות הפנימית. לעשות דומה ליוצרו, מה הוא אף אתה. מה הוא אף אתה זה בהכרח הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כי כדי שאתה תוכל להיות מתדמה לקונך, את הנקודה הזאת צריך לתת לך חופש. כי גם הוא חופשי. הקדוש ברוך מותנאי, מה?
עדיין
היום
נשמע שעד אחרון הימים הצער הזה יהיה. טוב. לא פסק לרגע.
עד שבאמת היחס שלנו יהיה רק של דבקות באלוקים. וגם אז, המציאות עדיין תלך ותתעלה, אבל הכל יהיה שטוף בדבקות באלוקים.
זה לא יעשה בלי צער, כי זה עדיין עלייה של מדרגות והתפתחות.
צווי דיני בצער. יש צער שהוא צער על באמת החיץ שנוצר ביני לבין אבי שבשמיים. ויש את הצער שאתה רוצה לדבר עליו, שהוא הגעגוע הבלתי פוסק. הוא ייתכן מאוד שהוא לא ייפסק. אבל זה לא אותו דבר. בסדר? וההתגלות הזאת בהרחבתה ותענוגיה מותנאי שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם וכל הכישרון והמעשה הטוב והיעדור התלוי בו, ברצון החופשי של בני אדם. מתי הכישרונות והמעשים הטובים יופיעו? כשהמרכז יהיה מתוקן, הרצון. טוב, וזה מה שיש אצל הצדיק. זה התביעה שלו, ההתגלות של השלמות האלוהית, וההתגלות של השלמות האלוהית היא מותנה בשכלול הרצון. אז במה עסוק הצדיק? איפה הראש שלו נמצא? על כן, משתוקקים עם הצדיקים לתשובת הכלל תדיר. ובתוכיות לבבם רוטפים הם לזכות לחייביה. כמן דרדף בתר חייה. מה שמעסיק את הצדיקים, ואולי, לך תדע, אולי זה סימן לצדיק באמת, זה שמה שהוא משתוקק זה לתשובת הכלל. מה שמעניין אותו זה שבני האדם והרצון החופשי שלהם יתעלה לטובה. זה מה שמעניין אותם בחיים. על זה תפילותיהם. על זה סיגופיהם. על זה מפעלם הממשי בלימוד תורה, תלמוד תורה. בפסקה הבאה אולי נראה, על זה התשובה שלהם. זה כל עניינם בחיים. תשובת הכלל. תשובת הכלל לא של הילדים שלי שהם בגיל ההתבגרות וקצת קשה לי. לא של הקהילה שלי. אפילו לא של האומה שלי. רוח האנושות כולה. וזה התשוקה שלהם. ואחרי זה הם רודפים. כמו מה? כמו מי שרודף אחר החיים של עצמו. כי באמת, אצל הצדיק האמיתי, זה החיים שלו. זה באמת החיים שלו. התגלות השלמות האלוהית במילואה, בהוויה, זה החיים שלו. אז הוא משתוקק על זה, כמו שאנחנו נברח מכדור 5.56. הוא משתוקק לזה. זה אני שלנו. מה יהיה לי לאכול בארוחת הצהריים? ואולי אני שלנו זה הסוגיה שלי ברש"י תוספות. ואולי אני שלנו זה אפילו עניינים חשובים יותר. זה שעם ישראל יצליח. ויש אני שהוא פשוט מבקש את השלמות האלוהית בכל. אלו צדיקים. תוכיות לבבם רוטפים הם לזכות לחייביה. אז הם כן כל הזמן עסוקים במפעל של הזכות. להסתכל איך אני מזכך, זכות לשון זיכוך, את כל החייבים. כי באמת הוא חיינו וחיי כל העולמים. טוב, נפלט לרב. הוא לא כתב חייהם וחיי כל העולמים. זה חיינו. זה מרכז החיים, שם זה נמצא. הלאה. וב. כשהצדיקים עושים... רוצים לשאול משהו? כשהצדיקים עושים תשובה, מאירים הם את אור הקדושה בכל דרכי הערפילים והפגמים שהם מוצאים בנפשם. והעצות שהם מחדשים לעצמם, לעלות מתוך הנפילה והיו שבלבבם לתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר העליון, הן עצמן נעשות אורות גדולים להאיר לעולם. וכל המרגיש בעצמו עומק נוחם התשובה, והתמרמרות המחשבה לתיקון פגמיו, בין אותם שתיקונם כבר עולה בידו, בין אותם שתיקונם אינו עולה עדיין בידו, והוא מצפה עליהם לרחמים, יכלול את עצמו בזה בכלל הצדיקים, שממחשבות התשובה שלהם, העולם כולו מתחדש באור חדש. כשהצדיקים עושים תשובה, מאירים הם את אור הקדושה בכל דרכי הערפילים והפגמים שהם מוצאים בנפשם. והעצות שהם מחדשים לעצמם, לעלות מתוך הנפילה והיו שבלבבם לתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר העליון, הם עצמם נעשות אורות גדולים להאיר לעולם. טוב, אז קודם כל ראיתם, צדיקים עושים תשובה. על אף היותם צדיקים, הם עושים תשובה. תשובה שגם אם זה לא תשובה מרע לטוב, זה תשובה מטוב לטוב גדול יותר. מטוב קטן לטוב גדול. הרב כותב שכשצדיקים עושים תשובה, הם מאירים את אור הקדושה בכל דרכי הערפילים והפגמים שהם מוצאים בנפשם. והעצות שהם מחדשים לעצמם לעלות מתוך הנפילה והיו שבלבבם לתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר העליון, הם עצמם נעשות אורות גדולים להאיר לעולם. כשהצדיק עושה תשובה, אז הוא מאיר את אור הקדושה, אור התכלית, בכל דרכי הערפילים והפגמים שהם מוצאים בנפשם. הוא מוצא ערפילים, פגמים בנפשו. ובתשובתו הוא יודע איך להזריח את האור של הקדושה לתוך הערפילים הללו ולתקן את מה ש... שנתקלקל בחושך, בחושך של הצדיק. עיקר העניין, העצות שהם מחדשים לעצמם להתלות מתוך הנפילה והיו שבלבבם לתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר העליון, כי הוא חש נפילה, הוא חש ייאוש. ואיך הוא שב על זה בתשובה, איך הוא מתחדש מזה, הוא יש לו עצות. עצות שיביאו אותו לעלייה מתוך הנפילה לתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר העליון. הוא מדריך את עצמו, מנתב את עצמו בכל מיני דרכים כאלו ואחרות, לפלס את הדרך להיות מואר מאור הקדושה והיושר, התכלית האלוהית של המוסר האלוהי. זה מה שיש לצדיק עם עצמו כשהוא שב בתשובה. אבל צדיק, אחד המאפיינים המרכזיים שלו, זה שהוא קשור קשר של קיימה במדרגת הכלל. והקשר הזה הוא יוצר השפעה. כי יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שהכל אורגני. והצדיק, בטח כששם את כל מרכז נפשו על קישורו אל הכלל, אז הוא עוד יותר קשור עם הכלל. וזה מה שנקרא צדיק יסוד עולם. צדיק הוא כמו יסוד לעולם. וממילא כשהוא עושה ומייעץ לעצמו את העצות לעלייה מתוך הנפילה אל האור הבהיר, הנפילה של החושך אל האור הבהיר, הדבר הזה יוצר גלי השפעות על כל מה שמאורגן איתו באורגן אחד. וממילא הוא שב בתשובה וגרורות או גלי או קרני חזרה בתשובה הולכות ומתבשמות בתוך עולמנו. הוא מבשם את העולם בעצות של תשובה. וזה ייפגש ביותר באנשים הקרובים אליו, אבל לאו דווקא, גם ברחוקים, ילך וייפגש באי אלו אינטואיציות כאלו ואחרות שהעולם התחיל לספוג מהן. אתה לא תדע להצביע על זה בצורה מדעית חושית. אבל בתפיסה פנימית זה המצב. כשתופסים שהכל אורגני. והעצות הללו נעשות אורות גדולים להעיר לעולם. הוא יושב, עושה תשובה, ומתחיל לבשם את האטמוספירה שבחדר, כלומר בהוויה, ברוח תשובה כזו, שטיפול, טיפול לאט לאט על הלבבות, כמו טל תחייה. אומר הרב, חידוש, קצת קורא לנו, הרב, כל המרגיש בעצמו עומק נוחם התשובה, מי שחש את נוחם התשובה, את זה שהדברים מתהפכים מרע לטוב, ניחמתי, ניחמתי. יש לו נחמה מהתשובה. ולא רק, התמרמרו את המחשבה לתיקון פגמיו. והוא עכשיו מצד מה המרמור, כן? התשובה מצד אחד מביאה מנוחה ומצד שני כובד ראש. המרמור על מה? איך אני מתקן את מה שעוד לא תיקנתי? איך אני מטפל במה שעוד לא טיפלתי והוא עדיין פגום? אז מי שמרגיש בעצמו את הנוחם והתמרמרות, ובקיצור, מי שעושה תשובה, זה הדרך, כשעושים תשובה זה מה שיש, יש נוחם והתמרמרות. וההתמרמרות היא אולי על אותם שתיקונם כבר עולה בידו. יכול להיות שיש כאלה שהוא לא מצליח. תיקונם אינו עולה עדיין בידו, רק מצפה עליהם לרחמים. הקדוש ברוך הוא, אני לא מצליח לתקן את זה. או כי אין לי את הכוחות, או כי אין לי את האפשרות המציאותית. טוב, כל המרגיש בעצמו את זה, יכלול עצמו זה בזה, בכלל הצדיקים. תכוון. הנה, הרב מתיר לנו להצטרף קצת למעגל הצדיקים. תכליל את עצמך בצדיקים. תהיה לך איזושהי תביעה פנימית, שאיפה פנימית פנימית, שהתשובה שלי ומחשבות התשובה שלי, הם ישפיעו שפע רב בעולם, על פי כוחי. אתם יודעים, בעולם החומר כל מסה פועלת על כל מסה, נכון? אז גם בעולם הרוח, עכשיו תראו, כשאני עשיתי ככה, אז הזזתי את השמש, נכון? כי כל מסה פועלת על כל מסה. רק זה לא רציני, כי הכוח הסגולי של היד שלי מאוד נמוך לעומת מסת השמש. טוב, ואם השמש תזוז, אז כולנו פה מסתובבים. וצדיק הוא מסה רצינית. ואנחנו, הרב אומר לנו, תאמינו, תאמינו במסה שלכם, ותכלילו את עצמכם בתשובת הצדיקים. אתה עושה תשובה עכשיו, אתה מתקן את זה, אתה מתאמץ. תגיד, אני עכשיו עושה תשובה ויש לי שאיפה שזה ישפיע את הגרות, קרניים, גלים, במציאות כולה. שממחשבות התשובה שלהם, של הצדיקים, ושלך שאתה מכליל את עצמך בזה, העולם כולו מתחדש באור חדש. זה אור חדש, אידיאל חיים אחר לחלוטין. טוב, נעמוד פה.